ראינו הפרשת תזריע פותחת בדיני טומאת יולדת. מיד אחרי פסוק ראשון, אחרי שהיא אומרת על הטומאה, מיד עוברת לדבר על ביום השמיני מול בשר אורלתו, וחוזרת לדבר על טומאת יולדת. ו-30 יום ושלושת ימים תשב את בית הארה לבן ולבת 66 ימים. למה התורה עוצרת באמצע? למה מצוות המילה מפסיקה באמצע תיאור טומאת היולדת? שאלה שנייה, בפרשה שלנו יש טומאת היולדת וטומאת המצורה. איך בפרשה אחת הכנסנו את שני הטומאות האלה? הרי טומאת היולדת זו טומאה טבעית, זו טומאה מבורכת, זו טומאה שמביאה חיים לעולם. טומאת הצרת זו טומאה שהרמב״ם קורא לה אות ופלא היה בישראל. זו טומאה של מוות. המצורה חשוב כמת. שאלה שלישית, לפני שאנחנו מתחילים לענות, מדוע אם ילדה נקבה היא יותר טמאה מאשר אילו ילדה זכר? ילדה זכר טמאה 7 ימים, 33 יום תשב בדמי טהרה. ילדה נקבה טמאה שבועיים ימים ו-66 יום תשב בדמי טהרה. עד כאן השאלות. אומרת הגמרא בנידה, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים. הגמרא מדברת על הימים שהעובר נמצא במעי אמו. אדם נמצא במעי אמו, העובר נמצא במעי אמו, זה הימים הכי טובים, הכי טובים שיש לו. הוא יודע את כל התורה, הוא כל הזמן ניזון מאימא שלו, הוא יודע גם לקחת, גם כשלאימא אין מספיק, תמיד מי יקבל? העובר יקבל יותר מהאימא. מה רע לו? ישן כשרוצה לישון, קם כשרוצה לקום, אף אחד הוא לא תלוי באף אחד. אלה הימים בבטן. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ, הנה הגעת לעולם שיהיה בהצלוחה, ראינו את המחלוקת הידועה, של בית שמאי בית הלל, גמרא בעירובין. האם שנתיים וחצי המחלוקת הזאת נידונה? שנתיים וחצי. שתבינו שכשחזל אומרים שנחלקו שנתיים וחצי, זה לא כמו בית משפט שדנים בתיק במשך 4 שנים, כי הם מועילים בטובם לפתוח את הדיון כל 4 חודשים. מדובר במחלוקת תמידית שהייתה נמצאת בבית המדרש. כולם הכירו את המחלוקת הזאת, ובמה הם חלקו? נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, או לא נוח? בזה נחלקו. זו הייתה המחלוקת. הלל אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. זה הלל. בית שמאי אומרים, בית הלל. הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. גמרו ונמנו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, אבל עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו. ואמרי לה, ימשמש במעשיו. זאת אומרת, המציאות הזו, שעובר שיוצא לאוויר העולם, היא מציאות, היא טראומה. למי היא טראומה? היא טראומה לנשמה. אנחנו מכירים את המחלוקת של אנטונינוס ורבי, לא מחלוקת, אלא חידוש שאנטונינוס אמר, ורבי קיבל. מה אנטונינוס אמר? הייתה שאלה, מתי יצר הרע תוקף את האדם? יצר הרע מגיע בשעת היווצרותו של אדם, כשהוא עדיין נמצא במאי אמו, או בשעת יציאתו. גמרא בסנהדרין. אנטונינוס אמר, בשעת יציאתו, והוא גם הביא ראיה על הסברה שלו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, היציאה החוצה ממאי האמא, היא טראומה לנשמה. החיבור הזה של הנשמה והגוף, זה טראומה. והטראומה הזאת גוררת אחרי המציאות של טומאה. ההתמודדות, המאבק התמידי של הנשמה עם הגוף, מי יהיה בראש, זה מאבק שמוריד את הנשמה למטה. ותפקיד הנשמה עכשיו, לרומם בחזרה את הגוף. אנחנו יודעים שהמאבק של הנשמה הוא מאוד קשה, כי יצר הרע מגיע מיד ביציאתו של אדם. ומתי יצר טוב מגיע? יצר טוב מגיע בבר מצווה, בגיל 13, או בבת מצווה, בגיל 12. אז יצר הטוב מגיע. אבל עד אז, הילד עסוק באוב מאוד מאוד במה? ברצון לקבל. ברצון לקבל, ברצון כל ילד לפי מדרגתו, לפי גיל. בהתחלה הם רוצים את הזה, ואחרי זה רוצים כזה, ואחרי זה רוצים ככה. אבל הרצון הזה דרך אגב הוא טבעי. רצון לקבל זה דבר טבעי. אנחנו כהורים צריכים לדעת לשים את הגבולות, אבל אנחנו לא צריכים להיבהל מזה. הרי מה אתה מצפה? מה אתה מצפה מהילד? הילד הזה יש לו רק יצר רע עכשיו. אין לו יצר טוב. מה אתה מצפה? שלא ירצה? אתה יכול לחנך אותו. אתה יכול להדריך אותו. אתה יכול להנחות אותו. אבל הרבה פעמים כהורים אנחנו מאוד נבלים. אנחנו באים ואומרים, וואו, אם זה ככה, אז מה יהיה כשהוא יהיה גדול? אל תדאג. בגיל 13 ייכנס יצר הטוב, יתחיל להיות איזון בין הדברים. אנחנו רואים שובמלות ימי תארה, מה אומרת התורה, באיזה ביטוי משתמשת, ובמלות ימי תארה לבן או לבת. איך נפתח פתחה הפרשה? אישה כי תזריע וילדה זכר. רגע, למה פתחת בזכר ועברת לדבר על בן? למה פתחת בנקבה ועברת לדבר על בת? תשובה, יש הבדל, בן או בת זה כבר מדרגה, זה מעלה. זכר או נקבה יש גם בבעלי חיים. בבעלי חיים אנחנו לא אומרים בן או בת. בן או בת זה למעליותה, התואר הזה. אחרי שעברו את ימי התארה, אז אנחנו כבר קוראים להם בן או בת. כשאתה מתחיל לעשות את התהליך שהחיבור של הנשמה והגוף יהיה חיבור טוב, חיבור בריא, חיבור שיוליד מציאות טובה, אז אנחנו מקבלים את המעלה של בן או בת. אבל בנקודת הראשוניות, ביציאה של הנשמה לאוויר העולם, זה עדיין זכר או נקבה. אומר המדרש על הפרשה שלנו, רש"י מביא אותו, אמר רבי שלמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. מתי התורה מפרשת תורת טומאת אדם? פרשת תזריע מצורע. פרשת שמיני, מה קראנו? בעלי חיים טהורים, בעלי חיים טמאים. זאת אומרת, דיני הטומאה והטהרה של אדם מגיעים אחרי דיני טומאה וטהרה של בעלי החיים. למה? למה זה בסדר הזה? לכאורה, במה היה ראוי לפתוח? היה ראוי לפתוח במשובח ולאט לאט לרדת לבעלי חיים. החתם סופר עונה תשובה נפלאה. שהוא אומר, לא סתם רבי שמלאי השתמש בביטוי כשם שיצירתו. כי יש לנו שני מציאויות. יש יצירה ויש בריאה. ומה זה הבריאה? אומר החתם סופר, בריאה זה החלק אלוק הממל. שמתי נברא החלק אלוק הממל של האדם? ורוח אלוקים מרחפת, אומרים חז"ל, זה רוחו של משיח. הרוח נבראה לפני הכל. מה נברא ביום השישי אחרי כל בעלי החיים? אז נוצר הגוף. אבל באמת, החלק אלוק הממל קדם לכל הבריאה. מחמת מה? מחמת חשיבותו. אלא שבאדם יש את שתי הכוחות האלה. יש את הכוח החומרי, הגשמי, ויש את הכוח הרוחני. הכוח הגשמי החומרי קשור יותר לארציות. הכוח הרוחני הוא חלק אלוק הממל, וכל המשימה שלנו, שהרוח תשפיע על החומר, וחס ושלום שלא יהיה להפך. חז"ל אומרים, למה נקרא זכר זכר? מקור 16. שחייב לזכור את בורו ואת מצוותיו. כך אומרים חז"ל בפסיקתא. ולידע כי לכך נוצר ולכך נולד ולכך קיים. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. שואל הרב גלינסקי, מה הקשר בין מה שאמר המדרש ברישא לבין מה שהוא אמר בסיפא? ברישא הוא אמר שאדם חייב לזכור את בורו, והמסקנה שלו מהדבר הזה, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. מה הקשר? שאלה שנייה, שאנחנו תכף נענה על שתי השאלות ביחד, שואל היחי ראובן, כשאתה מתבונן על דיני ותאומה ותארה אצל בעלי החיים, מה אתה רואה? סטטיות. או שאתה תמה, או שאתה טהור. זה לא פעם ככה ופעם ככה. החזיר תמיד תמה, והתרנגול תמיד טהור. אבל אצל אדם, מה אתה רואה? פעם הוא תמה, ופעם הוא טהור. דינמיקה. פעם ככה, כדי שלא יהיה משעמם. פעם ככה, ופעם ככה. למה זה? אומר נפש החיים, עיקרון חשוב מאוד. תראו מקור 19. אבל עיקרו של דבר, כי הוא התברך שמו, אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור למעשה בראשית. בריאה נפלאה, כוח מאסף לכל המחנות. שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות והעולמות, והיכלין העליונים שקדמו לו. וכל תבנית הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה. וכל הכוחות פרטים הנמצאים בכל העולמות עליונים ותחתונים, כולם נתנו כוח וחלק מעצמותם בבניינו, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו שבו. יש עיקרון חשוב מאוד. אתם יודעים, בערב שבס הזכרתי את המעריק ששואל, למה הלכה כבטראי? למה הלכה כאחרונים? הרי הראשונים היו יותר גדולים מהאחרונים. אז למה בכל זאת אנחנו פוסקים הלכה כאחרונים? בגלל שהאחרונים ראו את הראשונים, אז ההסתכלות ההלכתית שלהם היא יותר רחבה. הם ראו גיוון של דעות בתוך הראשונים. הם משקללים את כל דעות הראשונים, ורק אז מגיעים להבנה מה צריכה להיות ההלכה. הפריבילגיה שיש אצלם, אצל האחרונים, לא הייתה קיימת אצל הראשונים. למה האדם נברא בסוף הבריאה? כדי שהוא יהיה כלול מכל הכוחות כולם. הדבר הזה לטוב ולמוטב. יש בזה סכנות גדולות, אבל אם אתה תדע להשתמש כמו שצריך, ואנחנו יודעים שגם כוחות רעים, בסופו של דבר אפשר להשתמש איתם לדברים טובים. אין דבר בעולם שנברא סתם. אתם יודעים, לפני 30 צ'רי די, יש וורט ידוע. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הכפירה בעולם? למה? כדי שכשיבקשו ממך צדקה, אל תגיד למבקש הצדקה, איפה האמונה שלך שריבונו של עולם יזמן לך את מה שאתה צריך, אלא תכפור כביכול בקדוש ברוך הוא חס ושלום, ותיתן לו את הצדקה. אז גם לכפירה יש מעלה. ומכך האדם בנוי ומורכב מכל העולמות כולם. לכן הוא נברא בסוף. אבל הדבר הזה, כמו שאמרנו, הוא סכנה גדולה. והמשימה שלנו בכל הדבר הזה, זה כל הזמן לשאול מי בראש. ומה צריכה להיות התשובה מי בראש? בן ישי בראש. בן ישי הולך בראש, הכוונה שהרוח היא תמיד זו שמנחה את הגוף. הגוף הוא כלי שרת להופעת הרוח, ולא חס ושלום להפך. בואו נתקדם. שאלנו, אחת השאלות ששאלנו, זה למה האישה, אני עונה אמנם על השאלה האחרונה ששאלנו, אבל למה כשיולדת נקבה, יושבת שבועיים תמאה, ואחרי זה 66 יום בדמי טהרה? למה זה כפול מהזכר? תשובה, אדם הראשון הגיע לעולם, ניתנה לו משימה אחת, תדע לך שהמאבק מתחיל מעכשיו. עץ הדעת טוב ורע אתה לא נוגע. האישה התפתתה, תקפה אותה תאווה, אכלה מעץ הדעת טוב ורע, ולמי נתנה? לאדם הראשון. מי חטא ראשון? האישה. את מי עשית? את בעלה. הבאנו כבר בעבר שאור החיים הקדוש אומר דבר מופלא. שאדם הראשון בכלל לא ידע מה היא מאכילה אותו. לא היה לו מושג שמדובר בעץ הדעת טוב ורע. אז למה נענש? על אשר שמעת בכל אשתך. שאתה לא מברר את הדברים. תברר את הדברים. האחריות נמצאת אצלך. אפשר להגיד דבר יותר עמוק. אם אשתך הגיע למקום הזה, אז איפה הבעיה? אצלך. כשבחורים, כשאברכים באים להתייעץ, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים להם, הוא אומר, רגע, רק אני אשם. רק אני אשם. אמרתי לו, קודם כל אתה בא להתייעץ ולא היא. אבל תדע לך שהרבה הרבה נמצא על הכתפיים שלך. אם אתה תדע להתנהל כמו שצריך, אם אתה תהיה גבר, אם אתה תדע לפרגן, אם אתה תדע לפנק, אם אתה תדע להגיד מילה טובה, אם אתה תדע להעריך, אתה תקבל את החזרה, אתה תקבל בחזרה כמו בומרנג. בדרך כלל אני לא אומר שאין יוצאי דופן. אז יש פה טענה אל הגבר, אל אדם. יש פה טענה. אבל מי חטא ראשון? מי גלגל את המציאות של החטא לעולם? הנקבה. היא הורידה, ובמה היא חטא? היה להם בדיוק את המאבק הזה. זה בדיוק היה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שאתם תאכלו, אתם תהיו במאבק תמידי. מלחמת עולם בין הגוף לנשמה. בגלל שהאישה גררה אותנו למציאות הזו, תומת יולדת נקבה ארוכה יותר מתומת זכר. כי צריך לתקן את זה יותר. שאלנו שאלה, פתחנו בשאלה, למה מצוות מילה נתקעה לנו במרכאות באמצע תיאור תומת היולדת? כולנו מכירים את הדו-שיח הידוע בין טרונסרופוס הרשע לרבי עקיבא. איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? ומה עונה רבי עקיבא לטרונסרופוס הרשע? בשר ודם. שאל אותו טרונסרופוס, תגיד, למה אתם מולים? למה אתם נימולים? מה ענה לו רבי עקיבא? אני ידעתי שזה מה שתשאל, ולכן עניתי מה שעניתי. ואתה יודע למה אנחנו נימולים? אנחנו נימולים לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא כדי לצרף בהן. האור החיים מסביר את הדברים בצורה עמוקה. שכל עניין העורלה תראו במקור 23. בחינת העורלה היא בחינת הרע. כי מעשה העורלה הוא יגיד על בחינת נעלמות. כי כל הגוף אינו אלא נרתק לנפש, והנרתק יודיע את מה שבתוכו. אדם הראשון נולד מהול, ואחד החטאים שלו היו מה? שמשך בעורלתו. הוא נולד מהול, והוא הפך אותו לבעל עורלה. זאת אומרת, כשאתה נותן דגש לצד הגופני, ואתה אומר לו, אתה תהיה בראש, זה מצב של עורלה. כשאתה בא וחותך את העורלה, אתה בעצם אומר, מי בראש? אתה נותן את קריאת הכיוון. למה מצוות המילה מגיעה באמצע תהליך התארה? כי כשאתה בא להתאר, אתה לא עושה רק דברים טכניים שמתארים. אתה צריך לתאר את הפנימיות. ואיך אנחנו מתארים את הפנימיות? על ידי מצוות המילה, אנחנו רואים את קריאת הכיוון שצריכה להיות בכל התארה הזו. וקריאת הכיוון היא להסיר את העורלה, לשים את הרוחניות בראש. לכן מצוות המילה מגיעה באמצע תהליך התארה ולא באמצע אלא בהתחלה. למה? כדי לומר לאדם, תראה לאן אתה צריך לשוף. כשתהיה במקום הזה, באמת נוכל להגדיר אותך כאדם טהור. שאלה שלישית ששאלנו, זה למה תומת הצרת מגיעה ביחד עם תומת היולדת? שהרי זו תומה טבעית, וזו תומה שהרמב״ם קורא לדבר פלא. זו תומה שמביאה חיים, וזו תומה שמביאה מוות. והתשובה לדבר הזה, אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שנגעים באים על שבעה דברים. בתוך השבעה דברים חז"ל מונים את לשון הרע כדבר הראשון, וגם הרמב״ם מונה אותו כדבר העיקרי לסיבת הצרת. לשון הרע זה החלק המדבר של האדם. במה מובדל האדם מהחי? בכוח הדיבור שלו. כמו שאומר התרגום, רוח ממללה, והיא האדם לנפש חיה, מפרש התרגום, רוח ממללה. כשאנחנו פוגמים בדיבור, אנחנו פוגמים במעלת האדמיות שלנו. פוגמים במעלת האדם. כוח הדיבור הוא כוח הרסני, וכשם שהוא הרסני, כך הוא יכול להיות כוח בונה. זה נכון שאם אתה תיקח מישהו שדיבר לשון הרע על פלוני אלמוני, או אתה תיקח מישהו שלא עלינו ביצע רצח, ברור שאנחנו נהיה יותר מזועזעים מהרצח. אבל בפנים פנימיות צריך לדעת שהאדם שמשחית את דיבורו, הוא פוגע בצורה מאוד קשה בקומת האדמיות שלו. וכשאדם פוגע בקומת האדמיות שלו, אוטומטית מי מקבל עוצמות ומי מקבל כוח? הצד הבהמי שבו. אם אנחנו רוצים להשליט את הצד הרוחני, אנחנו חייבים לשמור על הדיבור. על החפץ חיים אומרים שהחפץ חיים היה דברן גדול מאוד. אבל המעלה שלו הייתה שלמרות הרצון שלו לדבר, הוא דיבר רק דברים שבקדושה, ואף פעם לא הוציא לשון הרע. אנחנו חושבים שדיבור לשון הרע זה לבוא ולספר על פלוני אלמויני כך וכך. תראו את הרמב״ם במקור 27. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה, לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, כדי שלא יתפס אדם ברשת הרשעים וסכלותם. וזו דרך ישיבת הליצים הרשעים. שימו לב, בתחילה מרבין בדברי הווי, כעניין שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים, ולתת דופי בדבריהם, ומתוך כך באים לדבר באלוקים, וכופרים בעיקר. אתם רואים מה כתוב פה? זה לא התחיל מלשון הרע, זה התחיל מדיבורי הוואי. דיבורים ללא שום תועלת, וללא שום ערך. וכשאתה מתחיל עם השטויות האלה, בסוף זה מגיע למקומות קשים הרבה יותר. בדיוק כמו שהבטלה מביאה לשיעמום, השיעמום מביא לידי חטא, חטא מביא לידי גילוי עריות, גילוי עריות מביא לידי עבודה זרה ושפיכות דמים. אבל הכל התחיל מאיפה? הכל התחיל מהבטלה. כך גם בדיבור. הכל מתחיל מדיבורי הוואי, דיבורים שאין בהם תועלת. דוגמה לדבר, אנחנו מתקרבים ללג בעומר. ישבו שלושה ענקי עולם, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה. ודנו, ובתוכם היה עוד יהודי, קראו לו יהודה בן גרים. במה הם דנו? הם דנו באומה הרומאית, האם מעשיהם נעים או לא נעים. רבי יהודה אמר, כמה נעים מעשי אומה זו? תראו איזה קשרים, איזה מרחצאות. רבי יוסי שומע את הדברים, שותק, לא מביע דעה. מצד אחד, הוא לא אומר יישר כוח לרבי יהודה. מצד שני, הוא גם לא סותר את דבריו. לעומת זאת, רשב"י אומר, בושה וחרפה. כל מה שעשו, לא עשו אלא בשביל עצמם. תקנו מרחצאות, להושיב בהם זונות. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות, לעדן בהם את עצמם. קשרים ליטול מהן מכס. שמע יהודה בן גרים את הדברים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. טוב, נו, אם הוא סיפר דבריהם, אז מה חשבנו? שהם לא ישמעו למלכות? מה, יש להם בעיות שמיעה? אלא מה? הוא לא הלך לספר את זה למלכות. אומר לך רש, אתה יודע למי הוא סיפר את זה? לתלמידים שלו, להורים שלו. אלא שמה לעשות שבזמן שהוא דיבר, שמעו את הדברים, והעוף הוליך את הכל, והדברים הגיעו למלכות. בואו תראו תיאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום, איך התנהל שם האירוע. אומר הרב זילבר, אתה רוצה לדעת מה פירוש דברי הוואי? אני מקור 29. כל מה שהראה עם תלמידי רבי עקיבא, רק כתוצאה מדברי הוואי. איך? בין תלמידיו של רבי עקיבא ששרדו את המגפה נמנו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. מספר את הגמרא, אומר רש וכולי מה שראינו, אומר רש וסיפר דבריהם לתלמידים או לאביו או לאמו ולא להשמיען למלכות, ונשמעו על ידו למלכות. עכשיו איך קרה הסיפור? רבי יהודה מגיע הביתה. מה נשמע יהודה? איך היה בבית המדרש? שואלת אמא. ברוך השם אמא, הלימוד היה מצוין. אבל בואי תשמעי, תשמעי משהו, לפני שיצאתי הביתה הייתי עד לשיחת תלמידי חכמים. איזה דבר חידוש הם אמרו, האמא נדלקה. הם התווכחו ביניהם, האם צריך להודות לרומי על מעשיהם או לא. רבי יהודה אמר שצריך להודות, רבי יוסי שתק, ורבי שמעון אמר בשום פנים ואופן לא. אחרי כמה דקות נכנסים החבר'ה. יש נייס, חדשות. שלושה תנאים דיברו. מה זה עסק שלכם? מה זה עסק שלכם? מה הם דיברו? זה לא העסק שלו. אבל הוא רוצה להרגיש שהוא במרכז העניינים. אני מאן דאמר. לא, יש הבדל. אתה שואל שאלה מצוינת פנחס. מה זאת אומרת? יש פה ויכוח מהותי בין גדולי התנאים. ויכוח מהותי איך צריך להסתכל על אומה שאנחנו נהנים ממנה. אין לי בעיה אם הדיבור היה בצורה של אני באמת רוצה לחקור ולדעת, זה בסדר גמור. אבל יש דיבור שהוא הופך להיות דיבור של נייס. אתה יודע מה זה נייס? נייס ביידיש זה חדשות, אבל זה לא. זה חדשות עם גשמקט. זה מה שהולך במקווה. נכון? בגלל זה נכנסים ישר למקווה, אחרי שנכנסים לחדר החיצוני, כי צריך להתאר מכל הנייס ששמענו שם. אלי, אנחנו רואים את זה באוילם. אתה שומע את המדד חמים אומר ככה, אתה לא באמת דן במה שהוא אמר. אתה אוהב ללבות את האש, אתה מוסיף עצים למדורה. אלה דברי הווי. ומתוך הדבר הזה, נגזר לרשב"י לשבת 12 שנים במערה. ברוך השם, קיבלנו את הזוהר. אבל אלה דברי הווי. אם אנחנו שואלים למה תומת הצרת מופיעה בתומת היולדת, כדי להראות לך את הניגודיות. כדי להראות לך שאתה צריך לשמור על הפה, כדי לשמור על מה? לשמור על המצב של התארה אחרי התומה של היולדת. כי אם אתה לא תשמור על הדיבור הזה, אתה פוגם בקומת האדמיות שלך. טוב, אז איך אנחנו מחברים את כל זה ליום העצמאות? אנחנו יודעים שבגאולת מצרים כתוב לקחת לו גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי. המדרש אומר שלדת, יציאה ממצרים הייתה כמו לידה. הקדוש ברוך הכניס את האדם למאי הבהמה ושלף אותנו מבתוכו. שלף. כולנו מכירים את האמירה, תראו את רשי, מקור 30. ועוד יש לומר שגדול יום קיבוץ, גלויות ובקושי. כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש, איש איש ממקומו, ולתלוש אותו משם. כמו שגאולת מצרים הייתה לידה, ותמיד בלידה יש מצב של טומאה, עם ישראל יצא ממצרים, הוא היה צריך להתמודד עם הרבה מאוד קשיים. המציאות הזאת שברגע אחד אתה יוצא לאוויר העולם, ואתה עכשיו צריך להתכוונן, להיות מכוונן מטרה, זה מאבק תמידי. ולעם ישראל היו עליות והיו ירידות. דור שלם נגזר עליו לא להיכנס לארץ, בגלל הירידות האלה. גם שיבת ישראל לארצו זה תהליך של לידה. כמו שאומר ישעיה הנביא, ילדה ציון את בניה. ילדה ציון את בניה, תהליך של לידה. אז תהליך של לידה הוא גורר אחריו מציאות של טומאה. אחד ההסברים שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, כי הם אמרו, מה, אני עכשיו אצטרך להתעסק בארציות? פה אני ניזון ממן, מאכלים רוחניים. מה אני עכשיו אתעסק עם לזרוח חיטים? ולקצור? תורה מעטה עליה, מונחת בקרן זווית. הם לא רצו להתמודד. אבל מה לעשות שתהליך של שיבה לארץ מחייב אותנו להתעסק בארציות ולהיות עם יד על הדופק שתמיד מי שמנתה ומנחה את הארציות הזאת זו הנשמה. אז נכון, אנחנו משלמים מחיר, אבל אנחנו לא מפחדים מההתמודדות. ההתמודדות מאתגרת, היא דורשת חשיבה. אני לא אומר שאנחנו לא שגינו בדרך, בהרבה תחומים, שאנחנו יותר מדי נשבנו לארציות, ועזבנו את הרוח. אז מה? אז בגלל שטעינו, אנחנו עכשיו נפסיק להודות לריבונו של עולם? הטעות אצלנו, לא אצלו. תחשב את המסלול מחדש, ותראה איך אתה מצליח לשלב את הדברים האלה בצורה נכונה. כמו כל התפתחות של ילד, שאם אנחנו רואים שההתפתחות לא תקינה, אז אנחנו הולכים לריפוי בעיסוק, הולכים לאבחון, הולכים לפה, הולכים לשם, ומחשבים איך אנחנו עכשיו מתקדמים בצורה נכונה. הדרך מצד אחד היא לא להישאב לארציות, ומצד שני היא לא לפחד מהמפגש. יום העצמאות הוא יום מיוחד של המפגש של עם ישראל ששב לארצו. המפגש הזה הוא קשה, אבל הוא אמיתי, הוא משמח, הוא נכון, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה. הרב, נסיים בדברים של הרב באורות התחייה, ובוורט שאמר לי בזה הרב גלברד. הרב אומר, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל. למה? כי המאבק הזה מוליד מרידה רוחנית. בפרק שהתחלה התחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, אנחנו רואים את כל הליברמנים האלה למיניהם. את כל השויטים האלה, שחושבים שכמה שיותר תדכא את הרוח, אז ככה אתה תהיה יותר עם נבחר. שויטי שבשויטי. אומר הרב, עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה. אמר רב גלברד, הנה גדעון שר, עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה. אז אני שלחתי הודעה לאחד מהרלשים של סמוטריץ', תגיד לי, כשכתוב, כשהרב כותב, עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה, לאיזה מהפכה הוא מתכוון? שסוף סוף תהיה ממשלת ימין יציבה, מה שלא היה לנו הרבה שנים, או מהפכה לא עלינו, שמישהו אחר יעלה לשלטון. אז הוא כתב לי לאלוקים פתרונים. בשורה התחתונה, מוריי ורבותיי, אנחנו בתהליך, אנחנו לא מפחדים מתהליך, ובעזרת השם, להיות עם יד על הדופק, אז אמנם אנחנו ביום הזיכרון, אבל יום הזיכרון הוא מחבר אותנו ליום העצמאות, נגיד מילה אחת על יום הזיכרון, שאמרתי אתמול בטקס, יום הזיכרון ויום העצמאות הם ימים סמוכים זה לזה, והם לא סתם סמוכים, הם סמוכים כי יום העצמאות עומד על יום הזיכרון, הוא בנוי עליו, כי הדם של הנרצחים, הדם של הנופלים, זה הבסיס לכל התקומה שיש לנו היום. מה שאנחנו רואים מעל פני האדמה, זה יונק ממה שמתחולל מתחת לאדמה. אז בעזרת השם, שיהיה לכולנו יום עצמאות שמח ושבת שלום.